טוב, אז אנחנו בפסקה A, ובעזרת השם נמשיך הלאה, לפי הסדר הזה. אז אם כן, אנחנו עסוקים בפירושו של רב צדוק בתחילת ספר צדקת הצדיק, מדוע קריאת שמה היא פותחת את מסכת ברכות, ומדוע מסכת ברכות היא פותחת את השס, כפי שדיברנו על פי כל הפסקאות שכאן למדנו כבר. אז פסקה ה', ואף על פי, זה המשך של הפסקה הקודמת, תכף נחזור ונמשיך. ואף על פי שעיקר חיוב קבלת מלכות שמיים בקריאת שמה, מכל מקום, חיובה נמשך לעולם, שאפילו רגע אחד לא יזוז ממנו העול, עול מלכות שמיים. וכמו שאומרים על חטא שחטאנו לפניך בפריקת עול, מהי פריקת עול? שפרקנו מעצמנו או מעלינו עול מלכות שמיים. וכמו שאמר הבעל שם טוב על הפסוק, אשרי אדם, לא יחשוב השם לו אבון, לא יחשוב לו השם אבון. וקבלת עול מלכות שמיים של ערבית, עכשיו אנחנו מתקדמים, כל זמנה, כל זמן השכיבה, שכל הלילה צריך להיות נושא בעול או בעול, אבל של שחרית רק בתחילת הקימה. טוב, זה מעניין פה. וכמו הברכה בתחילת המצווה, סגי על כל המצווה, אף שנמשכת זמן מה, לפי שקבלת העול די בתחילת המעשה. ואחר כך קדושת המעשה ממשכת, וכמו בלשמה גבי גט, כמו שכתב בתניא פרק א', הכנה מביום שהוא את המעשה, ורק בתחילת המעשה. וכדי דייק רע, בשוכבך היינו כל הלילה ששוכבים, מה שאין כן מקומך הוא רק בתחילת היום, דאז קמין ועומדים, מה שאין כן כל היום הולך ויושב, ולא שייך בקומך, הולך, מה שאין כן כל היום הולך ויושב, ולא שייך בקומך. והיינו דה על יום מעשה, כללות הקבלת או קבלת עול מלכות שמיים בתחילת היום די. טוב, אז בואו נעשה רגע איזשהו סדר. קודם כל נחזור לעיקרון. מדוע מסכת ברכות? רק אני חוזר על העקרונות כדי שיהיה ברור על מה אנחנו מדברים פה בכלל. מסכת ברכות פותחת את השס כי ברכה מלשון הברכה. הברכה, חיבור התוצאה לסיבה. או חיבור ב' למקורו, לאלף. כמו הפעולה החקלאית שנקראת הברכה. אז כשאנחנו מתחילים תורה שבעל פה, המגמה של תורה שבעל פה היא שהנבראים יהיו מוברכים, יעברו תהליך של הברכה ביחס לבורא. בסדר, יופי. עכשיו הרי קריאת שמה היא לא ברכה. אז למה מסכת ברכות מתחילה מתי קוראים את שמה? כי קריאת שמה זה בעצם התמצית של ההברכה. שמה ישראל השם אלוהינו שם אחד, השם הוא האלוהים. זאת אומרת, השם שהוא הבורא נמצא מלמעלה מן המציאות, מתגלה אלינו במציאות. אז השם מוברך אלינו מלמעלה למטה, השם אלוהינו, ואנחנו מוברכים אליו, על ידי בחירתנו. וצריך בעצם, וזה נקרא הברכה. וזה נקרא קבלת עול מלכות שמיים. קבלת עול מלכות שמיים זאת ההכרה שבעצם אנחנו צריכים לגלות את ההברכה שלנו אליו, מתוך שהוא מתגלה דרכנו. בסדר. וקריאת שמה כוללת שניים. קריאת שמה של ערבית, קריאת שמה של שחרית. כי יש בעצם שני סוגי הברכה. יש הברכה שהיא שייכת יותר לעולם החיצוני של האדם, שהוא הפעולות שלו, שזה בא לידי ביטוי ביום, בקומך. ויש הברכה שאדם מבריך לא רק את המעשים שלו אל מקורם, אל הבורא, אלא מבריך גם את העולם הפנימי שלו. שזה הלילה ובשוכבך, ששם האדם לא פעיל, לא אקטיבי, ויש יותר שייכות לעולם של רצון ומחשבה, ואפילו כשהוא רדום, אז גם רצון ומחשבה אין, אלא איזה כוח המדמה, שזה כבר יותר, יותר דברים יותר עמוקים, יותר פנימיים. אז בכותרת ראשית, אנחנו צריכים להיות מוברכים לבורא, בשני הממדים, הפנימי והחיצוני, ההכרתי ואפילו חסר ההכרה. אפשר לומר כך. ולכן רב צדוק אמר, מי שזוכר, בסוף פסקה ג' שמבחינה מסוימת קריאת שמה של ערבית היא יותר עליונה. כי איך אתה מוברך אל השם לא בפעולה. איך אתה מוברך אל השם כשאתה לא בתודעה. מעין פורים כזה. שאומר אמרה צריך לשתות יין כדי להסיר את השכל. ואף על פי כן. ואולי דווקא מפני זה. בסדר? ולכן פסקה ד' ולכן מצוות קריאת שמה היא המצווה הראשונה שאדם מישראל מחויב בה. בר מצווה, בערב ואי בוקר, דיברנו על ערב ובוקר, הדח השוחה ואחר כך נאורה, כלומר קודם כל ההבנה שהבורא מתגלה אלינו ואחר כך אנחנו פונים אליו. טוב, עד לכאן פחות או יותר חזרה. עכשיו בואו נתקדם להי. ואף על פי שיקח חיוב קבלת עול מלכות שמיים בקריאת שמע, מכל מקום חיובה נמשך לעולם. זאת אומרת, האם אדם מקבל עליו עול מלכות שמיים כשהוא קורא קריאת שמע? אוקיי, אז פעמיים ביום, במשך נקצין, 5 דקות כפול פעמיים, הוא מקבל עליו עול מלכות שמיים. מה קורה אחר כך? האם הקדוש ברוך הוא מוברח דרכך? אני רוצה רגע לתרגם את זה למושגים פשוטים. האם זה שאני מתפלל ואומר קריאת שמע, האם זה הופך אותי להיות אדם שאת כל ממדי החיים הוא מנהל על פי קבלת עול מלכות שמיים? או שאדם הזה חי בפיצול אישיות, שזה רוב בני אדם, שכשהם באים לבית הכנסת ולבית המדרש, אז זה צדיקים גדולים, ואחר כך כשזה פוגש את החיים, אז פה שוכחים שיש אלוהים. נכון? חמור, מה שאני אומר עכשיו, אני מודע לחומרה. כן? זאת הבעיה. כלומר, לא יכול להיות שאדם יקרא קריאת שמע, ובעצם הוא עשה וי, אבל כל החיים שלו לא מנוהלים על פי הקריאת שמע הזאת. לכן חייבת את המשכה. יש אפילו ביטוי בגמרא, אמר רבי יעקב, כמדומני דכפר עכו, אומרת הגמרא עושה ברכות, שאם כל החיים של האדם, פחות או יותר זה הנוסח, הוא קרא קריאת שמע, ופעם אחת לא קרא קריאת שמע, מעלה עליו הכתוב, כאילו לא קרא קריאת שמע מעולם. אז הרב שמסביר ביניהם מה שמסביר. תחשבו רגע, אדם חי 70 שנה. נגיד הוא בגיל 83. מגיל 13 עד 83, 70 שנה אמר קריאת שמע. 70 שנה כפול 365 ימים, כפול פעמיים ביום. תעשו חשבון כמה זה יוצא, לא עשיתי. שכח פעם אחת מתוך הסך הזה. כאילו לא אמר קריאת שמע מעולם. בואי נתרגיע, מה עושה? אמרתי קריאת שמע בדבקות, אלא מה זה בא לומר לפי התחלת הכיוון כאן? זה בא לומר שקבלת עול מלכות שמיים זה דבר מתמיד, זה דבר קבוע, זה דבר רציף. זה לא על העולם הדתי שלך אתה אומר קריאת שמע, ועל העולם החילוני שלך אתה אין שם קריאת שמע. אתה עושה צחוק מעצמך. כן? ולצערנו הרב, לא מעט, נגיד את זה בעדינות, לא מעט מאומרי קריאת שמע הם לא בדיוק ממשיכים את קריאת שמע. נכון? כן או לא?
משימת חיים?
משימת חיים?
אין אף אחד בעולם במציאות הזאת של המשכת
קריאת שמע, זה מה שהוא כותב כאן, המשכה, כן? ואף על פי שעיקר חיוב קראת עול מלכות שמיים מקריאת שמע, כלומר בוא נדבר רגע במושגים שטחיים, על פי הדת, על פי השולחן ערוך, זה פעמיים ביום משוכבך ובקומך, מכל מקום חיובה נמשך לעולם. מה זה לעולם? שאפילו רגע אחד לא יזוז ממנו העול. וזה לא רק לא יזוז בעולם התודעה, זה לא יזוז בעולם המעשה. בשוכבך זה עולם, העולם הפנימי שלך, אפילו החסר בחירה שלך, ובקומך זה המעשה. כן, כן, בכבוד. נכון. נכון. תודה רבה. ברוך תהיה. תודה. אני רוצה רק אולי להגיד את זה בסגנון של חז"ל יותר. יש שני ביטויים בשורש קבע. נוסח אחד אומר קבעת עתים לתורה, נוסח שני אומר עשר תורתך קבע. נכון? אז אחד ההבדלים בין קבעת עתים לתורה לעשר תורתך קבע, שזה תורה באופן של אובייקטיבי, חפצה, תורה, תורה שבספרייה, ויש תורתך, תורה שלך. עשה, קבעת עתים לתורה, זה טכני. וזה נפסק להלכה בשכון ערוך, אורח חיים ויורדיה. האם אתה קבעת לעצמך זמן קבוע ללמוד תורה ביום? יכול להיות שהתשובה לשאלה הזאת היא כן. יפה. אבל האם התורה שאתה קבעת לה זמן קבוע, וזה מראה על היחס של החשיבות שאתה מייחס לזה, כי קבעת זמן קבוע, האם היא הפכה להיות תורתך? האם התורה הזאת היא לא רק איזה משהו שמונח שם, אלא היא הופכת להיות אתה? ולכן כמו שראינו בעיניה, כמו שאתה אומר בצדק, וגם ראינו באגרות ראייה, ראינו את זה, שהגדר האמיתי של תורתו אומנותו, זה לא אברך, שמקבל איזה פתקה מהמזכירה, זה שטויות. אלא גדר האמיתי של תורתו אומנותו, זה אם התורה היא האומנות שלך. בלשון רב צדוק הכהן מלובלין, תלמיד חכם לא נבחן בתורתו, נבחן בשיחתו. מה קורה בשיחת החולין שלך? האם שיחת חולין שלך היא תורה? זאת השאלה. זה יפה שיחתן. של בתי עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. כי יכול שהתורה אצלנו היא חיצונית. היא קבעת העיתים, אבל היא לא נבחה לתורתך. ולכן הרב שם בניה כותב, שהעיקר לא תלוי בזמן, אלא בהסכמת הדעת, שהדבר שהאדם עושה אותו עיקרי, הוא העיקר, אף על פי שמסיבות, אומר הרב, יעסוק במעט זמן. אני רוצה רגע, זה מאוד חשוב, המשפט הזה עכשיו. מה ההגדרה של אדם תורני? לאפשרות אחת עורך הזקן. מה? כן, אני רוצה להבין, איכותי, זה מילים שצריכים, אנחנו רוצים לפרק את המילה הזאת. אז אפשרות אחת עורך הזקן, נכון. אפשרות שנייה, אם הוא בחור ישיבה. אפשרות שנייה, שלישית, באיזה שכונה הוא גר ואיפה הילדים שלו לומדים, באיזה מוסד חינוכי. אני יכול להיות ציני עוד הרבה, כן? אני שואל האמת, איך האדם מגדיר את עצמו כאדם תורני? האם אין אדם תורני? זה תלוי בצבע הכיפה? זה תלוי בצבע החולצה? זה תלוי מה המקצוע שלי? לא. זה תלוי מהו הדבר העיקרי מבחינתי, לא דווקא בפונקציה של זמן, בפונקציה של יחס, בפונקציה של שייכות, מהות. ואז אומר, על מה הרב כותב את זה בעיניה? ראשונים שעשו תורתן קבע ומלאכתן ארעי, אלו ואלו התקיימו בידם. אחרונים שעשו תורתן ארעי ומלאכתן קבע, אלו ואלו לא התקיימו בידם. אולי נקרא את זה רגע. מושון, אפשר רגע? אין היה שבת, אין היה ברכות בית. ברכות בית. למה? א' בית. כי מדומני בית. בוא ננסה. אם לא, נתקן. עולם התיקון אנחנו. אין היה ברכות בית. מצאנו מושון. יושב כבודו. אין היה... קודם כל גמרא ברכות דף למדי, בין היה, אין היה ברכות ב' פרק שישי, פסקה י' א', בהוצאה הישנה, זה בעמוד 175, זה בסוף הפסקה. אומר הרב ככה, ועיקר שם ארעי וקבע, עושה תורתך קבע, ועיקר שם ארעי וקבע, אין תלוי כל כך בזמן, כמו בהסכמת הדעת. מה זה הסכמת הדעת? שהדבר שמחזיק האדם לעיקר הוא קבע. גם שמסיבות, אף על פי שמסיבות צדדיות, יעסוק במעט זמן. אז תקשיב לי טוב. יכול להיות אדם שיושב בישיבה 12 שנה, 12 שעות ביום. ובשביל הצינות יש לו באמת זקן ארוך עד מתחת לרצפה. אבל הנפש שלו והראש שלו ומציאות החיים שלו היא לא באמת בערכים של תורה ובאידיאלים של תורה. הוא שבוי בנדלן. וזהו עסוק. הוא לא יקרא אדם תורני. ויכול להיות אדם עובד, מטאטא רחובות, נהג אוטובוס, איש הייטק, רמטכ"ל, ראש ממשלה. שרוב היום הוא עסוק בעניינים חומריים מעשיים. אבל, מבחינת העולם הפנימי שלו, הוא שייך לגמרי לתורה ולערכיה, האדם הזה יקרא אדם תורני. ואנחנו חיים בעולם הפוך. לכן לא להתרשם מהגדרות חיצוניות. בשפה של רב צדוק אצלנו, אדם תורני זה אדם שממשיך את קבלת עולם מלכות שמיים. זה לשון הזוהר, כן, המשכה. המשכה, הוא ממשיך. בסדר, טוב, איך הגענו לפה אני לא יודע, אבל אם הגענו כנראה צריך להגיע. אז ואף על פי שיקח חיוב קבלת עולם מלכות שמיים בקריאת שמע, מכל מקום חיובה נמשך לעולם, שאפילו רגע אחד לא יזוז ממנו העול. כן? וכמו שאומרים על חטא שחטאנו לפניך בפריקת עול, איזה יופי הפירוש פה. פשט. על חטא שחטאנו בפניך בפריקת עול, על חטא שחטאנו לפניך בזה שפרקנו מעלינו מלכות שמיים אפילו בפרט אחד של פרטי חיים. טוב, הלוואי שבראש שנה הבאה נכוון לזה. זה ראש שנה, יום כיפור. הלאה, וכמו שאמר הבא על שם טוב על הפסוק, אשרי האדם לא יחשוב השם לו אבון. איזה אבון? אבון הזה. מה? רגע, אתה רוצה להגיד משהו מקודם? רוצה להגיד. עבודה, כמו שמשה אמר, זה עבודת החיים. שכחתי את שמך. יובל, ברוך הבא. אני לא יודע מה זה אדם פשוט. פשוט של המהר"ל. גבוהה. לא פשוט של הרחוב. פשוט של המהר"ל. אני לא יודע מה אדם, מי קובע מי זה אדם פשוט? כי הוא לובש חולצה סגולה ולא לבנה, אז בגלל זה הוא אדם פשוט? מה זה הפעולה הזאת? אבל זה לא ישכח המילים שמע ישראל שלנו כהנו, זה המשמעות. ברור. אני רגע רוצה, אתה אומר טוב, אני רוצה רק לשאול אותך כדי שנוודא שאנחנו על אותו תדר. בסדר? האם כדי לקבל עול מלכות שמיים, אני צריך בעצם בכל נשימה שאני נושם, בכל פרט פעולה שאני פועל, אני אומר את זה בכוונה בצורה כזאת, כן? להגיד ככה, לשם איכות קודשה וחור שכינתה, בוא נעשה הצגה רגע. לשם איכות קודשה וחור שכינתה, הנני מרים רגל ימין. לשם איכות קודשה וחור שכינתה, הנני מוריד רגל ימין. לשם איכות קודשה וחור שכינתה, הנני מרים רגל שמאל וכו'. כן או לא?
לא.
לא. זה חולה נפש, זה צריך אשפוז דחוף, נכון? נו, אז מה? אלא, אם אדם בנה בתוכו קומת קבלת עול מלכות שמיים עקרונית ב-DNA שלו, אז אני לא אומר שלא צריך להזכיר לעצמו. יגידו חסידים לפני מצווה, תגיד לשם איכות. בסדר. אבל נקודת המוצא של החיים שלו, זרם החיים שלו, ההמשכה של החיים שלו היא משם. איש צריך להגיד לאשתו כל 5 דקות אני אוהב אותך? לא. אסור גם שישכח להגיד לה מדי פעם. בסדר. אבל לא 5 דקות צריך להגיד לה. ברור שהם התחתנו כי הם אהבו, ונקווה שגם אוהבים, ונקווה גם שיאהבו. ברור. אתה צריך להגיד את זה, אני לא אומר שלא. מדי פעם. אבל אם כל אחד אומר לאשתו, כל 5 דקות אני אוהב אותך, מה זה מראה? שכנראה שלא. כן. מה זה מידות? אני מתלבט אם לענות לך במה שאני רוצה לענות לך. נראה לי שכן. יש לכם כוח עכשיו להשקיע 10 דקות רגע ריכוז? בסדר? עולת ריח חלק א', אפשר? אסור לי לקום מהכיסא כי אני פה מול אלמא דשיקרא, אבל עולת ריח א'. אם אין אז כדאי להביא. יש. למעלה צד שני אולי. טוב, אז אם מישהו יכול להביא עולת ריח חלק א'. יש מי שנוהג לומר בתחילת תפילת שחרית לפני הודו, לעולם יהיה אדם. ירא שמיים בסתר, קבע גלוי. נכון? אז ההבנה הפשוטה היא שבגלוי, היות והאדם הוא יצור חברתי, ואכפת לאדם מה יאמרו עליו אנשים. אז זה שבגלוי ירא שמיים זה פשוט, כי לא נעים, מה יגידו? יפה. אבל השאלה זה מה קורה בסתר. נכון? אז לעולם יהיה אדם ירא שמיים לא רק בגלוי, אלא גם בסתר. זאת הבנה הרגילה. מה? אומר יובל, אבל הסתר הוא הפוך. לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר. ובגלוי. עוקב הגלוי, אני לא זוכר אם זה כתוב. לא, אני לא זוכר כתוב. אומר הרב בעולת ריה, אם יביאו לי ספר אני אוכל לקרוא. ואם לא יביאו לי אז אני לא אוכל לקרוא. אומר הרב ככה. יש, הוא קורא זה ככה, יש שתי בחינות של יראת שמיים. יש יראת שמיים פנימית ויש יראת שמיים חיצונית. יראת שמיים סמויה ויראת שמיים גלויה. אני רוצה רגע לתת משל עד שיגיע הספר, אני אקרא את זה יותר טוב. אם חס ושלום, אדם לא הגיע לו אדם, אדם א' ד' מ', לא הגיע לו אדם ה' ד' מ', לא הגיע לו דם עד חס ושלום לאצבע הזאת. אין דם, אין זרימה דם. יפה. יכולות להיות שתי אפשרויות לבעיה. אפשרות אחת, שיש פה איזה חסימה בדרך. אפשרות שנייה שכנראה יותר רגיונית אולי, תודה רבה, ברוך תהיה. יישר כוח. תודה. אפשרות שנייה, שהבעיה זה לא שיש חסימה בדרך, אלא הבעיה זה שהלב לא מספיק חזק כדי שהמשאבה הזאת שנקראת לב שמזרימה דם, היא כל כך חזקה עד כדי כך שהיא יכולה להזרים דם עד הפינות של הגוף. ולכן הבעיה זה לא פה. הבעיה היא בלב. זאת אומרת, אם אדם לא מגיע לקצה האצבע, אל תחשב שהבעיה בקצה האצבע. הבעיה היא במקור שמשם זה יוצא. כן או לא? יכול להיות. כן, אחת האפשרויות. בסדר? בואו נקרא את זה רגע, הגיעו ספרים, התאמצו, אז בואו רגע נקרא את זה. תסתכלו, ברשותכם, בעמוד... עמוד קוף א', לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר ובגלוי. אם באנו היום לשיעור רק בשביל הדבר הזה, עשינו דבר גדול. עמוד קוף א', לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר ובגלוי. שימו לב, עכשיו הגדרות מאוד יסודיות, הרי אנחנו בקבלת מלכות שמיים עכשיו, זה הנושא. מהותו של האדם היא יראת שמיים. שומעים? מהותו של האדם היא יראת שמיים. מהותו של האדם זה לא חמש יחידות במתמטיקה, ומהותו של האדם זה לא להיות אדם שיש לו תואר שלישי באוניברסיטה, ומהותו של האדם זה לא חשבון הבנק שלו שמפוצץ, אין שם מקום כבר, ומהותו של האדם זה לא התיקון מידות שלו, ומהותו של האדם זה לא גם שהוא גמר את השעה 18 פעמים. זה לא המהות של האדם. המהות, ולהבדיל בין מה שאמרתי פה, כן? המהות של האדם היא יראת שמיים. עכשיו שאלה מה זה יראת שמיים? המלאה. כן, חשוב מאוד, זה הנושא, כן? מהותו של האדם היא יראת שמיים. אומר הרב, איזה יראת שמיים? יראת שמיים המלאה. אם הרב אומר את המילה המלאה, מה אני יכול ללמוד מפה? שיש יראת שמיים שלא מלאה. כלל בידינו, כשלומדים את הרב ובכלל. כשיש איזו מילה שנראית לך מיותרת, כנראה שלא מיותרת, כי כנראה שאפשרות אחרת. מה שנקרא ברש"י קושיה סמויה, כן? אז מהותו של האדם היא יראת שמיים, אבל איזה יראת שמיים? יראת שמיים מלאה. מכאן למדתי שיש יראת שמיים שאיננה מלאה. מה זה יראת שמיים מלאה? החדורה בכל מהותו הפנימית. א', שמצד אחד, היא חדורה בממד הפנימי שלו, המשל שהזכרתי מקודם, כמו לב שהוא פועם ב-100% תפקוד, בלב, הלב כלב פועם, כן? ב', ולא רק שהיא חדורה בכל מהותו הפנימית, אלא, ושהיא בעלת השפעה חיה, חזקה, עד כדי להבליט את תכונתה על כל מפעלי חייו. המילה כל היא המילה חשובה פה. כלומר, הלב כל כך בריא, בעזרת השם, עד כדי כך שהוא מסוגל להשפיע את החיים שבו עד הפינות הכי רחוקות של גוף האדם. עד הציפורים. עד הסוף. אז מה זה יראת שמיים מלאה? יראת שמיים שהיא חדורה מבפנים, עד כדי כך שהיא משפיעה עד הסוף מבחוץ. אבל אם הייתי אומר חצי משפט, לא משנה כרגע איזה, למרות שיותר חמור הראשון, שהיא בפנים ולא בחוץ, או בחוץ ולא בפנים. טוב, לא, אני חוזר ברגע המשפט יותר, כן, הראשון, כי יש פה כמה צדדים, ונעזוב את זה כרגע. אז זה לא יראת שמיים המלאה. אז א', היא צריכה להיות חדורה במהותו הפנימית של האדם, וב', היא צריכה להיות בעלת השפעה חיה חזקה, עד כדי כך שהיא בולטת באופן מעשי, עד כדי כך שהיא פועלת ומתגלה בכל מפעלי חייו של האדם. זה להמשיך קבלת מלכות שמיים. במילים אחרות. אמר הפסוק, אמר שלמה המלך, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור. אי אפשר אלוהים ירא בלבד, שזה יותר היראה הפנימית, ואי אפשר מצוותיו שמור, שזה התפקודים הדתיים החיצוניים, אלא צריך את שניהם, ובסדר הזה תכף נראה. כי זה כל האדם. אנחנו רוצים את כל האדם, לא רוצים חלק האדם. הלאה. אם ככה, זה ממש רב צדוק פה. והאדם מוכרח, שלא מוכרח, זה לא המלצה. זה הכרחי, זה אחרי בלתי אפשרי. אנחנו נצא מהשיעור הזה, אם היינו נורמליים, היינו נוצאים מהשיעור הזה עם התקף לב. תרתי משמע. חד ושלום. אלא נעשינו קהים לאמת הזאת. והאדם מוכרח שלא להיות בשום פעם. תראו, המילים שהרב בחר בפסקה הזאת הן מילים טוטליות. זה לא מילים חלקיות בערך. האדם מוכרח. הכרחי, זה לא המלצה, זה לא גלגל ספר, זה המנוע עכשיו. והאדם מוכרח. שלא להיות בשום פעם, פעם אחת אפילו לא, בשום רגע מרגע חייו, הרב, כשהרב רוצה לבחור מילים יותר מעודנות, הוא יודע לעשות את זה. פה הרב לוקח עד הקצה. והאדם מוכרח שלא להיות בשום פעם, בשום רגע מרגע חייו, משולל מצורתו העצמית, שירת השמיים השלמה, שהיא מורכבת בטבע קדושתה רוחנית עם שני כוחות, הנה מתקדמים. יראת שמיים בסתר, ויראת שמיים בגלוי. לעולם יהיה אדם יראת שמיים בסתר ובגלוי. אז יראת שמיים שבסתר, זה מה שנסתר בתוכך, זה יראת שמיים הפנימית. יראת שמיים שבגלוי, זה מה שמתגלה מבחוץ, אופן מעשי. שהן, שתי יראות שמיים האלה, זה יראת שמיים מלאה, שהן מאוחדות זו בזו, זורמות זו על זו ופועלות זו בתוך זו, זה מה שאמרתי, יש כאן איזה דינמיקה דו צדדית, נעזוב את זה כרגע, באחדות נפלאה. עכשיו תראו איזה יופי, אומר הרב כך, מי שקבל את כיף לב נזמין מגן דוד אדום. יראת שמיים שבסתר היא אצילית, רעיונית, שכלית, מופשטה. אני לא יכול לשים עליה את האצבע. זה משהו מאוד מאוד פנימי. הקדוש ברוך הוא יודע. אני אפילו אני אשמי לו, אני לא יודע. ב' ויראת שמיים שבגלוי היא יראת שמיים של ביטוי. היא מתבטאת בדיבור, מילולית, תנועתית, בתנועה של האדם צריך להבין מה הרב מתכוון פה, ומעשית, פעולות. ושתיהן, שתי היראת שמיים האלה, הן חלקים של דבר אופי טיפוסי אחד. עד לכאן הקדמה. עכשיו המשפט שהוא באמת מזעזע. כי אם, אומר הרב, יראת שמיים שבסתר, שהיא היראת שמיים הפנימית, שהיא מקור הנביאה, שהיא שמע ישראל השם לא כן השם אחד, שאמרתי הבוקר. כי אם יראת השמיים שבסתר, תהיה בתכונה כזאת, באופי כזה, שלא תשפיע על יראת שמיים הגלויה, מקף, זאת אומרת, שלא תשלח את שרפיה וסעיפיה וענפיה הברוכים על כל הכיכר המעשי שבחיים, כלומר, יש צדדים מעשיים ששם יראת שמיים לא מגיעה. עשיתי תאונה קלה עם האוטו, תאונת פחחות, ומניסיון חיים שלי עם עשרות הלבנות, לא נפתח פה לשטן, אני יודע שזה השתתפות עצמית 2,000 שקל, ואני יכול לטייח ולהגיד לו שהוא אשם, ואולי אפילו אני אזכר. אז אם זה לא מגיע עד לשם, שאני אגיד לו, אחי, סליחה, אני אשם, כמה זה עולה, תתקן אותי. אם זה לא מגיע עד לשם, אלא זה נשאר בכיתת אמונה במכון מיר בין 12 ל-1, אז זה לא מצחיק, זה עצוב. אז אם, עוד פעם, זה יחסי בין איש לאשתו, עם ילדים, בעבודה, ברחוב, בכל מערכת החיים, כל הכיכר המעשי שבחיים, אז הוא עוד, אל תגיד יש בעיה ביראת שמיים הגלויה, יש בעיה ביראת שמיים שבסתר. זה הלב, שלא, לא, הוא לא מספיק פועם, הוא לא מספיק בריא, עד כדי כך שהוא לא מזרים חיים עד הקצה של הגוף. אז הוא עוד שהיא חלשה לגמרי. מה זה היא? יראת שמיים הסמויה הנסתרת. כי אם יראת שמיים שבסתר לא תשפיע על יראת שמיים הגלויה, אז היא עוד שהיא יראת שמיים שבסתר חלשה לגמרי מצד עצמה. למרות שכלפי חוץ אתה רואה את הבעיה ביראת שמיים הגלויה, אבל בעצם הבעיה הרבה יותר שורשית עמוקה. יראת שמיים שבסתר, יוצא רבותיי לפי זה עכשיו באמת התקף לב. שאם יש, אם כל אחד מאיתנו יש איזה צד הכי פרטני של חיים, שאנחנו לא מגלים שם יראת שמיים, אז יש לנו בעיה ביראת שמיים. שומעים? כולנו חולי יראת שמיים. על משקל הרב צוקרמן, כולנו חולי נפש. ברמה המוסרית. יאוש, לא. באנו לעבוד. באנו לעבוד. תנו, רגע, עוד טיפה, עוד טיפה. אז הוא עוד שהיא חלשה לגמרי מצד עצמה. תראו איזה משפט. ושאינה יונקת את לשדה, את לשד החיים שלה, ממקור הקודש האלוהי. כלומר, אם יראת שמיים שבסתר לא מגיעה את כל הפינות והפרטים של יראת שמיים הגלויה, זה אומר שגם כשאני מתנהג בחלק מהפעולות כן ביראת שמיים גלויה, זה לא נובע. רבותיי, זה התקף לב על המקום, יראת שמיים שבסתר. אז מאיפה זה נובע? אלא ממחשבות אדם וציוריו הדמיוניים. מה עושים? יאוש, חס ושלום. כביכול, אין לנו יראת שמיים, רבותיי. זה המסקנה של המשפט הזה. אלא מה? קיבלנו עבודה, 120 שנה קיבלנו עבודה. טוב, עכשיו הרב הולך גם לצד השני. נעזור רגע, נסתפק בזה. אז נחזור אלינו. לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר. ואם אתה יראה שמה בסתר, זה חייב להופיע בגלוי. ואם זה לא מופיע בגלוי, אז זה מגלה שיש בעיה בסתר. ואם יש בעיה בסתר, אז אתה אומר, אז זאת אומרת שאתה לא יראה שמיים. אלא יש לך ציורים דמיוניים על יראת שמיים. אז אתה עובד את עצמך ועל עצמך, ולא עובד את השם. יכול להיות. יכול להיות. אבל הרב לא כותב את האפשרות הזאת. זה, יובל. מביל ממש. אז זה רב צדוק אצלנו. מה המטרה? בוא נצא גם השור הזה עם משהו מעשי. מה המטרה? המטרה זה המשכת קבלת עול מלכות שמיים. המטרה זה לא להגיד קריאת שמע. המטרה זה לא להגיד קריאת שמע. אני רוצה רגע להגיד עכשיו משפט הזוי. שכמדומה אני אמרתי אותו פה במכון לפני יותר מ-10, 15-20 שנה, כבר לא זוכר. נצייר ציור. בית המקדש עומד בתפארתו על הר הבית, במהרה בימינו אמן. יפה. מגיע יהודי מאשקלון. בדרך הוא ממהר לבית המקדש. עלי על הרגל, חג הסוכות. יפה. מה נעשה? פקקים בדרך. אז הוא מתחיל, אתה שמעת את זה מני פעם? הברבנל אומר משהו בכיוון הזה. כן. עושה עבירות תנועה, מדלג על המכוניות, עוקף מימין, עושה 200 קמ"ש. סוף סוף הגיע לעיר העתיקה, גם שם עוקף בתור, מגיע לשערים של בית המקדש, מכיר שם איזה כהן שכן, ויטמין פי מכניס אותו מאיזה דלת צדדית, וכו'. יפה. מגיע לבית המקדש, מתרשם מההערה האלוהית. יפה. אומר אברבנאל, העיקר במפגש שלך עם הקודש בבית המקדש, זה לא המפגש שלך במקדש. מה קורה כשתחזור הביתה לאשקלון? האם הדרך שלך החזור, היא תהיה כמו הדרך הלוך? אז העיקר במפגש עם הקודש, זה לא עצם המפגש עם הקודש. אלא מה יקרה אחר כך בחול, האם הקודש יקדש את החול. מעין הדבר הזה אומר אברבנאל. תאמו מה? זאת השאלה. זה רב צדוק, שיחת חולין. טוב רבותיי, לא באנו פה להתייאש, באנו פה להתאתגר. אנחנו מאותגרים. בבקשה מושון. זה גילוי, זה ביטוי.
זה מדרגת מינימום של כל אדם באשר הוא אדם.
כן, אבל אתה למדת...
הרבה אנשים שאין להם יראת שמיים.
אתה צודק, אבל למדנו 8,000 פעמים בערך, שמדרגה דרך ארץ של ישראל היא לפי ערך ישראל, ולא לפי ערך אומות העולם. דיברנו על זה בבינה לאמונה רבות, שהמדרגה האנושית הנראית משותפת לישראל ולעמים, היא איננה משותפת, היא לפי הערך הישראלי. אז גם כשאני מטפל בעניינים טבעיים כישראל, זה בשורש... זה נובע מהערך הישראלי ולא מהערך האנושי הרגיל. זהו, סוגיות שלמות, לא נפתח את זה עכשיו. טוב, אז בעצם לא הספקנו כל כך הרבה, אבל הספקנו הרבה מאוד בעצם. ואף על פי שעיקר חיוב קבלת עול מלכות שמיים בקריאת שמע, מכל מקום חיובה נמשך לעולם, עכשיו דיברנו על הנמשך לעולם, שאפילו רגע אחד לא עזוז ממנו העול, הנה רגע אחד, אני חושב שהמילים פה רגע אחד ברב צדוק, זה על כל הכיכר המעשי שבחיים של הרב בולטריה, כן, אותו דבר בעצם. וכמו שאומרים על חטא שחטא לפניך בפריקת טול, וואי וואי, איזה בכי היה צריך להיות בתי כנסיות ביום כיפור על חטא הזה. על חטא שחטאנו לפניך בפריקת טול, אפילו רגע אחד. וכמו שאמר רבו, אבל השם טוב על הפסוק, אשרי אדם, טוב, נשמור את הפעם הבאה נראה לי. סיידר, מידות ראייה, גם כדאי ללמוד, לא? כדאי. טוב, סיידר רבותיי, שיעור קצר, אבל אני חושב שהוא... נכנס בפול ווליום באוטוסטרדה עד 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 היסוד שם. כן, בבקשה. מי כבודו? רגע, מי כבודו? ברוך הבא, מאיפה הגעת? אחי זה צפר לי, טוב, ברוך הבא. פעם ראשונה שאתה פה?
פעם ראשונה,
מקווה
לא אחרונה.
בעזרת השם, כן. לא, אני לא יורד לסוף דעתך. לפי ההבנה שלמדנו בעולת ראייה, לפי ההבנה של רב קוק, כן, 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 אוקיי, אז? כן. השם אלוהינו, השם אלוהינו. השם אלוהינו. השם הוא אלוהים. אבל גם מה שבני אדם עם זקן לא קוראים תורה. גם מה שבני אדם לא קוראים תורה. יחסים בין איש לאשתו, הכל. הלאה. אז בואו נמשיך את המשפט הזה, הלאה. מצוין. מצוין. דרך אגב, על פי זה רב נחמן כותב בכמה מקומות, שבעצם האדם בונה את העולם הרוחני שלו פה ובבא. כן? האדם נידון בכל יום ובכל רגע, הוא דן את עצמו. זה הרב כותב במקום אחר באורות התורה, שגן עדן וגיהנום זה אותו מקום. פי המקובלים. השאלה אם אני מתאים לזה. בסדר, למדתי כל חיי את הרב קוק. אחרי 120, לא אני, פלוני. אחרי 120 אמרו לו, תשמע, הגיע משפט אמת. עכשיו אתה יכול לבחור ללמוד עם הרב קוק, חוו אותה. בשבילו זה גן עדן או גיהנום של האדם הזה? גן עדן. יפה. אדם אחר, כל החיים, מה שהוא ידע, זה... איך זה נקרא? הזמבורה שם על הטריבונה. ככה קוראים לזה זמבורה. נגיד. יפה, אחרי 120 נפטר, אמרו לו, יש לך חוות עם הרב קוק. לא זה גן עדן או גיהנום? הוא מכיר גול, הוא לא יודע הרב קוק. אז זה אותו מקום. אז האדם בונה בזה ובבא, את עצמו. טוב, יופי, לומדים פה, יישר כוח, מידות ראייה.